הנושא שעליו אני רוצה לדבר אליכם אחר הצהריים הזה הוא על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על אני. אלה מכם שכבר כמה שבועות כאן אולי מזהים שזה פרפרזה על שם של שיחה אחרת שניתנה כאן לפני כמה שבועות, על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על אמת. וגם זה פרפרזה על משהו, אבל אולי נגיע לזה בהמשך. לפני כמה שבועות, עדן, הבן הקטן שלי, בן שלוש, יש לי תאומים בני שלוש, זוהר ועדן, שבר את היד. אני הייתי אתם יודעים, זה קורה לילדים, בנים בעיקר. הייתי בנסיעה למרכז, ופתאום אני מקבל טלפון, אתם יודעים, עידן הסלולרי, אנחנו הרי יודעים מי מצלצל. אני רואה שזה מזוגתי, ואני עונה. ואני שומע אותו אומר לי בצהלה, אבא, שברתי את היד, שמים לי גבס. והסתבר, הוא קיפץ לו כמה ימים לפני זה בדיוק, סבא וסבתא שלו הביאו לנו טרמפולינה, והוא קיפץ לה עם האחיות שלו, ונפל ככה, והיד נשברה. לא איזה משהו, שבר פשוט, מה שהרופאים קוראים. ושמו לו על זה גבס, ושנות ערב כשהגעתי הוא היה נורא גאה להראות לי אותו, ונתן לי גם לצייר עליו, ועברו לדעתי איזה יומיים או שלושה, והוא פתאום הופיע עם הגבס, מחזיק אותו ביד השנייה. נפל. זה היה בדיוק כשאני התארגנתי כדי לצאת לפה לריטריט. אבל אוקיי, זה גם היה לדעתי חג, קופה, לא אי אפשר קופת חולים, טוב, ניסע לבית חולים עוד פעם. נסענו לבית חולים, עוד פעם כל התהליך במיון, הפקידה אפילו זיהתה אותו, איכשהו התקרב, אמרה, הנה עדן הרפז, וזה, אני הייתי אבא נורא גאה. ושלחה אותנו פעם לתוך ההליך, וצילומים, וזה כמה שעות, ובסוף שמו לו. גבס חדש. נסענו הביתה, אני גם הייתי מאוד גאה בעצמי שאפילו שהייתי בכל הסידורים לקראת הריטריט, אז התגייסתי ועזרתי לדסי זוגתי עוד ולקחתי את זה על עצמי. יומיים שאנחנו בתוך הריטריט, אני מדבר איתה בטלפון, אתם יודעים, אנחנו שם בחדרים מדברים בטלפונים לפעמים. מדבר איתה בטלפון, היא אומרת לי, עוד פעם נפל לו הגבס. נסע איתו אי שוב, מצא בייביסיטר לילדות האחרות, נסע איתו עוד פעם לתוך ההליך, ושמו לו עוד גבס. כמה ימים אחר כך אני חזרתי הביתה, הספקתי להיות בבית שעה או שעתיים, והוא פתאום הופיע עם הגבס ביד. אמרתי לו, בוא, עכשיו אנחנו נוסעים ביחד לקופת חולים. ואני רואה בתוכי את המנה שאני מכין שם לתת לאחיות. מה זאת אומרת? מה זה צריך להיות? פעמיים, שלוש, גבס נופל. והמקום אומר, לא, אל תהיה. עולה איזה קול אומר, עזוב, אל תהיה. וזה בטח גם תהיה מישהי אחרת. אבל מקום אחר, לא, אני צריך לעמוד על זה, שיעשו את זה כמו שצריך. קיצור בסוף, ניגשנו ועשו את הצילום והסתכלה, והאחות אמרה, תשמע, נראה שזה לא עובד. בוא נעשה לו קיבוע אחר. והיא לא עשתה לו גבס. היא שמה לו איזה מין סד כזה, ועם איזושהי תחבושת. והיה בזה משהו כל כך, כל כך מפתיע. הדרך האחרת, מחוץ לקופסה, מחוץ למה שחשבתי שיעשו עם זה, זה הזכיר לי יש ספר שהיה רב מחר גם בישראל, ספר המתים והחיים הטיבטי של סוגיאל רימפוצ'ה, ויש שם איזשהו קטע קטן שנקרא יומנו של אלמוני, והוא הולך בערך ככה. יום א', היום קמתי, התלבשתי, התרחצתי, אכלתי, ירדתי לרחוב. הלכתי ברחוב, היה שם בור, לא ידעתי שיש שם בור. נפלתי לתוך הבור. היה שם נורא חשוך, בקושי הבנתי מה קרה לי, ואיך אני יוצא מזה, אבל איכשהו הצלחתי להתארגן, לראות מה שזה, לטפס ויצאתי ממנו. יום ב', היום קמתי, התלבשתי, התרחצתי, אכלתי, וירדתי לרחוב. היה שם בור. ידעתי שיש שם בור, אבל לא זכרתי שיש שם בור. נפלתי לבור. הייתי עוד שוב פעם מופתע, אבל יותר מהר הבנתי מה קורה לי. התארגנתי על עצמי, מצאתי את הדרך ויצאתי החוצה. יום ג', היום קמתי, התלבשתי, התרחצתי, אכלתי, ירדתי לרחוב. היה שם בור, ידעתי שיש שם בור. זכרתי שיש שם בור, אבל לא ראיתי אותו. נפלתי פנימה. די מהר הבנתי מה קורה, זכרתי איכשהו את הדרך, מצאתי אותה, יצאתי החוצה. יום ד', היום קמתי, התלבשתי, התרחצתי, אכלתי, ירדתי לרחוב. היה שם בור. ידעתי שיש שם בור, זכרתי שיש שם בור, ראיתי אותו. ניסיתי לעקוף אותו מסביב, ואיכשהו התחלקתי ונפלתי פנימה. די מהר שער הבנתי מה קרה, ודי מהר התארגנתי על עצמי ויצאתי החוצה. יומי, היום קמתי, התלבשתי, התרחצתי, אכלתי וירדתי לרחוב. הלכתי ברחוב אחר. כמה פשוט, אבל כמה כשאנחנו בתוך המקום הזה, בתוך הדרך המוכרת לנו, הדרך שאנחנו רגילים אליה, הכיוון שאנחנו חושבים שבו נמצא הפתרון, כמה זה טריקי עבורנו, כמה זה חמקמק, כמה אנחנו שוב ושוב דופקים את הראש בקיר, שמים עוד פעם גבס, ועוד פעם גבס, ועוד פעם גבס. אלברט איינשטיין אמר פעם שאי אפשר לפתור בעיה עם המוח שיצר אותה. הזכרנו כאן כבר כמה וכמה פעמים, החל מהם, ממש משיחת הפתיחה, את הנטייה המורגלת, הכל כך בסיסית שלנו, שמחפשת בניסיון למקסם עונג חשבתי על זה בעברית, ולמנמם כאב. למנמם. צריך להציע את זה אולי לאקדמיה. זה נראה לנו כל כך obvious, האסטרטגיה הזאת של לגשת אל החיים. כל דבר שעולה בחיים, כל חוויה, כל רושם, כל צליל, כל תחושה בגוף, כל מחשבה, כל מה שאנחנו יכולים לעלות על דעתנו או לחוש בו, תמיד נצבע באיזשהו גוון, באיזשהו צבע. שהגוון הזה נמצא על סקאלה, שמצד אחד זה משהו מאוד נעים, מאוד מאוד נעים אפילו, עונג גדול, אקסטזה. ובצד השני יש את הכואב, מצער, יגון. ואיפשהו באמצע יש את כל מה שישנו באמצע. אולי קצת פחות כואב, אולי אפילו פחות, פחות מפחות כואב, נמצא באיזשהו אזור דמדומים, אזור ניטרלי. ובהתאם לגוון הזה שכל רושם צובע, כל רושם נצבע בו, התודעה מגיבה. ניסיון למקסם, להוסיף עוד אל מה שגורם עונג, כמו שכריסטופר הזכיר אתמול, את כל שמונה המצבים הארציים, רצון לעוד הצלחה, לעוד שבחים, לעוד הישגים. ומצד שני, הניסיון להימנע מכאב, מאשמה, מכישלון, מהפסד. ומה שיותר באמצע, כמו לא מעניין. אנחנו אוהבים ג'וס, טלנובלות. זו אחת הסיבות שאנחנו עובדים למשל עם הנשימה, שכל כך רבים מכם מדווחים ומדברים, אבל הנשימה זה לא מעניין. זה לא גורם לי איזושהי תחושה נורא נורא נעימה ונורא אקסטטית שבא לי להתמסר או שיהיה לי עוד מזה. וזה גם לא אפילו לפחות שיכאב, שיציק, שיקשה, זה גם מביא את התודעה שלנו להתעניין. כמו שאנחנו חטטים בחור, בחור בשן, כשכואב לנו והלשון כל מה שקרה. וכמו שאנחנו עושים את זה עם כל הסיפורים העצובים שעולים לנו מהעבר, זיכרונות לא נעימים. גם לזה התודעה בקלות מתמסרת ומתעסקת. אבל התגובות של התודעה נמצאות על כל הסקאלה. גם הניסיון להימנע, לסדר את הכואב, גם הניסיון למקסם, להוסיף עוד על העונג, וגם המקום שלה להיסגר, להתקהות כלפי הנייטרלי. יכול להיות שהאסטרטגיה הזאת, כמו הגבס של עדן, יכול להיות שהאסטרטגיה הזאת לא עובדת? מה אנחנו בעצם מחפשים? מה אנחנו מבקשים? זה אולי גם מה שמביא אותנו לכאן. אני מניח שכל אחד מאיתנו עולות לו מילים אחרות כלפי שאלה כזאת. ובו בזמן הן גם לא כל כך שונות. אושר, שקט, נחת, לא לסבול. מתחת לכל מיני דברים שמושלכים אל מה אנחנו מבקשים. אני רוצה כסף. טאבלט, אני רוצה טאבלט, אני אקבל בחודש הבא, יש לי יום הולדת. אני רוצה אוטו חדש, אני רוצה מערכת יחסים, אני רוצה להיפטר מהמערכת יחסים. מתחת לכל הדברים שזה מושלח אליהם, מה אנחנו מבקשים? זה לא כל כך מסובך. ויכול להיות שהאסטרטגיה שהיא אינטואיטיבית נראית לנו כל כך נכונה, יכול להיות שהיא לא עובדת? תחשבו עלינו ביחד, אנחנו כמה אנחנו כאן? מעל 100 איש? יש לנו ביחד כמה אלפי שנים של ניסיון חיים. יכול להיות שהבודה צדק, שזה לא עובד? כשחושבים על זה, יש בזה משהו די, אני יודע, מביך, מצחיק לפעמים. הציפייה הזאת שיש לנו מהחיים לספק את ההשתוקקויות שלנו שנובעות מתוך המקום שיהיה עוד ועוד עונג. פחות ופחות קושי, כאב, לא נעים. תחשבו למשל, אנחנו כאן רואים את זה לא מעט, עם המזגנים. טמפרטורה. כמה טמפרטורות נעימות לנו? מה הסקאלה? בין 20 ל-25? כמה מעלות שזה הטווח שבו נעים לנו? כמה הרבה החיים מזמנים לנו טמפרטורות אחרות? זה לא מביך שאנחנו מצפים מהם שזה יהיה אחרת? זה מוזר, אנחנו ממש מוזרים במקום הזה, ואנחנו ממש... כן, אבל... תראו את הכן, אבל אפילו שעולה עכשיו, שאנחנו נזכרים בישיבה ההיא שנחבא המזגן, ואף אחד לא קם להדליק אותו. או בהפך שהדליקו אותו ואני קפאתי מקור כי המזגן עליי. הנטייה הזאת של הנטייה הזאת של התודעה להיאחז בהשתוקקות, במקום שבו הרצון שעולה באופן נורא טבעי ובסיסי, עולה רצון לאכול, רצון לעשות פיפי, רצון בטאבלט, רצון בכל מיני דברים, מתגבש לכדי איזושהי דרישה, איזושהי תביעה, איזשהו קיבוץ. ומה לעשות שהרבה פעמים החיים don't deliver, לא נותנים לנו את זה. ההתגבשות הזאת של הרצון להשתוקקות והאחזות, תפיסה, clinging, grasping, מילים ששוב ושוב נשמעות כאן בחלל האוויר, יוצרות לחץ. המילה שהבודה השתמש בה, כשהוא דיבר על התופעה הזאת, שהוא אי אפשר to underestimate את המשמעות שלה ואת המקום של לראות אותה שוב ושוב שקורית בתוכנו. התפיסה, ההיאחזות, clinging, ופדנה, זה נקרא בשפה הפאלי. ומאוד מעניין שבשפה הפאלי, למילה ופדנה יש עוד משמעות, משמעות ראשונית יותר אפילו, מהמקום של היאחזות. וזה דלק, מזון, משהו שמזין. בפאלי למשל, כשמדברים על אש, אפשר לדבר על מה שמזין את ה... יש אש של עצים ויש אש של נפט. העצים הם האופדנה, הם מה שמזין את האש. הם מה שנותן לאש לבעור. או הנפט. האופדנה זה גם החומר באדמה שמזין את העץ. ואולי כדאי כאן להתעכב לרגע. בתוך השפה, בתוך עולם המושגים, שהבודה מדבר למקום של אש, יש מקום מאוד אחר מאשר בתרבות שלנו. האמת, כדאי להגיד, כן, כדאי להגיד. זו אמת. רובנו מכירים את המילה ניבנה, נירוונה בסנסקריט, הצורה היותר מפורסמת, או ניבנה. בפאלי. ואולי לחלק מכם אפילו עלה המקום של מה אנחנו מבקשים. אנחנו מבקשים נירוונה, חופש, שזה בהחלט הקשר שיכול להיות במקום, שחרור, ובתוכו עולה לפעמים איזשהו מקום, איזושהי פנסיה אולטימטיבית. המשמעות של המילה ניבנה זה כיבוי. כיבוי של האש הזו שבוערת בתוכנו, האש שלא מסופקת, לא מוצאת נחת, אי נחת בעברית. תרגום מאוד יפה למילה דוקה, שאלינו כאן דוקה, חוסר סביעות רצון, סבל, אי נחת. אין מנוח. התנועה הזאת ששוב ושוב נמצאת, ולפעמים מתוך מקומות קשים, מתוך מקומות שקל לנו לזהות בהם דוקה כסבל, מקום שבהם הכאב הוא אקוטי, בין אם זה כאב גופני או חולי או כאב נפשי קשה, אובדן, צער, התמודדות עם סיטואציות כאלה. אבל גם התנועה שנמצאת במקומות ש... הכל בסדר, אבל... כשאנחנו באיזושהי חופשה נפלאה, שנסענו לשוויץ אולי, והמלון יצא אחלה מלון, ואחלה אוכל, ומזג האוויר נפלא. אבל בתוך כך אנחנו פתאום רק חושבים על זה שבעלי לא בא איתי. הכל נהדר, הכל מושלם, אבל חבל שהוא לא כאן. או הכל מושלם, אבל למה הוא בא איתי? זה לא משנה לאן התנועה הזאת הולכת. אבל היא כל כך כל כך בסיסית. לפני כמה הקיץ הזה, זוהר, התאומה של עדן, יש לנו בחצר מין בריכת פלסטיק קטנה, והיא קוראת לדסי, לזוגתי, אומרת לה, אמא, אז היא אומרת לה, כן, אז היא אומרת לה, יש אבטיח או מילון? אז היא אומרת, דסי אומרת לה, כן. ואז היא אומרת לה עוד פעם, אמא, יש אבטיח או מילון? אז היא אומרת לה, כן, זוהר, יש. אז היא אומרת לה, מה יש? אז היא אומרת לה, יש גם אבטיח ויש גם מילון, מה את רוצה? אז היא רגע נתקעה, והיא אומרת לה, אמא, אני רוצה מה שאין. חשבתם פעם על הביטוי הזה בעברית, אי שביעות רצון? הרצון לא שבע, הוא מתקשח והופך למשהו, והתנועה הזאת יוצאת וזה מנדנת בפנים, אולי כאן בתוך המקום של העידון של תשומת הלב. אנחנו יכולים להבחין בזה לפעם אפילו ממש במקום הפיזי, בתנועה הפיזית, המנדנדת, המלחיצה. בתוך כך שהזכרתי את אלברט איינשטיין והאמירה שלו, שאי אפשר לפתור בעיה עם המוח שיצר אותה, אני נזכר בעוד איש מאוד מאוד חכם מעולם הרוח, מהודו, אחד הענקים של התקופה שלנו שלא נמצא כבר בחיים, רמנה מהרשי ממסורת האדווייטה ודנטה, מתירובן המלאי, תירו, ארונת שלה, מי שמכיר, מקום קדוש שמהווה, קריסטופר הזכיר כאן את המילה פילגרמיג', אז מי שמבטר על הפילגרמיג' למקרר, מקום מדהים לעשות אליו פילגרמיג' בדרום הודו, זה ארונת שלה, הער שעליו ותחתיו חי רמנה מהרשי, חלק עצום מחייו. ובמקום מסוים רמנה מהרשי מדבר על כך שכש... אני מנסה לפתור את החידה, מנסה להבין את הדבר, מנסה אפילו אולי כשעולה המקום של כן, האסטרטגיה המוכרת הזאת של למקסם את העונג ולמנמם את הכאב לא עובדת, אני יעשה אסטרטגיה אחרת. כן, יש לי דרך אחרת לעשות. רק שאני עולה וכמו מנסה לגשת אל כך זה כמו שלחקירה, המשטרה מנסה לחקור איזשהו מקרה של גניבה, והשוטר שאותו ממנים לנהל את החקירה הזאת הוא הגנב. ורמן אני שואל, הוא ימצא? הוא ימצא את הגנב? התשובה כאן היא די מובנת. האסטרטגיה, בעצם מתוך האסטרטגיה הזאת של למקסם את העונג ולמנמם, אני התאהבתי במילה הזאת, למנמם את הכאב, את שוב ושוב 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 עולה אני. נורא חשוב לומר ולהזכיר, כשעולה המקום של אני, אנחנו מאוד מאוד מכירים את את האמירה של אין אני, הרבה מאוד נקשרת אל המקום של הבודיזם, הדרמה. לפעמים אומרים על הבודה שהוא אמר אין אני. אני ממש זוכר כמה ריטריטים שממש ישבתי וחיכיתי, גם מדברים על תובנות, עמותת תובנת, שיהיה איזשהו רגע שפתאום יהיו מין חצוצרות כאלה שיחריזו ויפרס שטיח אדום, ואז יעלה במין איזשהו מקום כזה של אין אני, אין אני, אין אני, אין אני. אני אדע את האין אני הזה. וכשהבודה מדבר על אני, על עצמי, על סלף, הוא מדבר בצורה הרבה יותר עדינה מתוך מקום של יש או אין. אני אומר, אני יכול לקרוא ברור הזה בלי משקפיים. עדיין שזה לא מספיק ארוכות. זה מתוך חילופי דברים, זה לא בדיוק חילופי דברים, תכף תראו. בין הבודה לבין נווד פרוש ששמו וג'גוטה. וג'גוטה שואל אותו, How is it venerable Gautama? Does the self exist? איך זה גוטמה הנכבד? האם אני קיים? The Buddha remained silent. Then how is it venerable, Gautama? Does the self does not exist? The Buddha again remained silent. במקום אחר, גם כן עם אותו בחור, עם אותו וג'גוטה, וג'גוטה שואל אותו, Then does Master Gautama hold any speculative view at all? כשהוא מבין בעצם, כשהבודה לא עתיד לנקוט איזושהי עמדה, להביע איזושהי השקפה כלפי יש אני או אין אני. אומר לו הבודה, וצ'ה, speculative view is something with which the Tathagata, Tathagata זה, זו הדרך שבה הבודה דיבר כשהוא דיבר על עצמו בהרבה מאוד מקרים. המשמעות של זה זה suchness, כחות. The Tathagata has nothing whatsoever to do שוב פעם. What a speculative view is something with which the Tathagata has nothing whatsoever to do. עם איזושהי השקפה ספקולטיבית, אונטולוגית, העולם הוא כזה או העולם הוא אחרת? האם לעולם נברא? האם העולם יכחד? האם הגוף והנפש אחד הם? או שהם שני דברים נפרדים? האם אני קיים? האם אני לא קיים? זה לא מעניין. תוך מה שאני מלמד הוא אמר, זה לא מעניין. אותי מעניין רק אי הנחת. אי הנחת והסוף של אי הנחת. העניין שלי הוא עם ההרס, ההמסה, הסוף, ההיעלמות של כל תפיסות, כל eye-making, mind-making, והנטייה ליהירות. eye-making, mind-making. בדרך כלל, כשאנחנו מדברים על אני, האני שלי, על אגו, על אישיות, אנחנו מאוד נוטים באופן מודע או לא מודע לחשוב על איזשהו משהו. משהו שקיים לפעמים אולי בצורה יותר מודעת, לפעמים בצורה פחות מודעת, אבל איזה משהו שיש לו קיום מתמשך, שהוא כל הזמן קיים, גם כשאני בתקשורת איתו וגם שלא. והבודה כאן מעלה בכלל את הרעיון לראות את האני כתהליך. כתהליך שכל הזמן נוצר שוב ושוב. שוב ושוב נוצר אני. שוב ושוב הוא נוחת, נדבק, אל משהו אחר. למה אני מתכוון כשאני אומר אני? עכשיו. ועכשיו. ועכשיו. האם זה תמיד אותו דבר? אינסטינקטיבית זה מרגיש לנו, אני יודע, ברור, אני מדבר, ברור לי על מה אני מדבר כשאני מדבר על אני. אנחנו יכולים אולי לשאול את השאלה הזאת שוב ושוב ושוב. עם הערנות, המודעות שמתעדנת ומאפשרת לנו לראות כיצד האני נוחת כל פעם על משהו אחר. פרידריך ניטשה, הפילוסוף, כינה את האני חלקיק דקדוקי. חסר איזשהו מאפיין ספציפי. קודם כל, תסתכלו על זה. לי כל כך ברור על מה אני מדבר כשאני אומר אני, מה, אני. אבל יש בעולם עוד איזה 7 מיליארד כאלה, שכשהם אומרים אני, ברור להם על מה הם מתכוונים, אבל הם מתכוונים למשהו אחר מאשר אני מתכוון. וגם כשאני מדבר, לפעמים כשאני מדבר, תראו את זה בשפה. לפעמים אני מדבר על הגוף שלי. וגם כשאני מדבר על הגוף שלי, אני יכול לומר, אני יושב, או אני הולך. כלומר, אני נוחת בגוף, אני זה הגוף. אבל כשאני אומר, כשאני אומר הגוף שלי, או היד שלי, אני הוא איזשהו בעל הבית, שהגוף הוא שלו. לפעמים אני נוחת על המחשבות, לפעמים הוא נוחת על הרגשות, והם משתנים כל הזמן. כל הזמן משתנים. כשאני הייתי בן 17, אני הייתי כהניסט. זוכרים את כהנה? אני נזכר במשפטים שאמרתי אז, וזה אני אמרתי. אז איפה הוא האני הזה? תסתכלו על, אנחנו מסתכלים על עצמנו בתמונות כשהיינו קטנים, עם התחושת זהות הזאת שיש לנו כשאנחנו מסתכלים במראה ורוצים להרגיש ולראות הכי יפים לעצמנו, כשאנחנו מסתכלים בתמונה ויש שם מישהו אחר לחלוטין, מה? ילד. ואז עולה המחשבה, זה עיקרון, זה אני. ואני נכנס לשם, גם שם אנחנו רוצים להיראות טוב, את התמונות ילדות שלנו שאנחנו לא נראים טוב נשים בצד. אפילו שאם מישהו שלא מכיר אותנו יראה את התמונות האלה, הוא בכלל לא ידע שזה אנחנו. במקומות אחרים, בואו נדבר על העניין לעצמי, פאלי זה נקרא סקאיה דיטי, השקפת האני, רעיון האני. וההרגל, ההרגל שוב ושוב ליצור אותו, וזה לא משהו לא בסדר. זה משהו מאוד מאוד בסיסי בתוך הטבע. אבל יש משהו מאוד מאוד משחרר ביכולת לראות את זה. לראות את אני נוצר, נוחת כאן ונוחת כאן ונוחת כאן ונוחת כאן. שוב ושוב ושוב. אמרתי לכם בתחילת הדברים שהשם של השיחה היא פרפרזה על שם של ספר. לא מזמן חשבתי על זה שאם היו שואלים אותי את השאלות המעצבנות האלה, אתם מכירים אותם, מה הסרט שאתה הכי אוהב, מי המשורר שאתה הכי אוהב, או כאלה, אם ישאלו אותי לגבי סופר, נורא קל לי לענות. יש סופר שאני הכי אוהב אותו. קוראים לו ריימונד קרבר. יכול להיות שחלקכם מכירים. ריימונד קרבר הוא אומן הסיפור הקצר. זו הייתה ההתמחות העיקרית שלו. הוא גם כתב שירים. הוא חי בארצות הברית במאה שעברה. היו לו חיים מאוד לא פשוטים. הוא נולד בבית קשה יום, הרבה אלכוהול בבית, גדל להיות בעצמו אלכוהוליסט, מערכת יחסים לא פשוטה, וכתב לעצמו בצד, בתוך המקום הזה הוא היה מוצא איזושהי נחמה, ממש בחלק האחרון של חייו, שלא היו ארוכים, הוא נפטר בן 50, איזשהו סיבוך שהגיע כנראה בעקבות השתייה, הוא גם התפרסם, ו... הקובץ הראשון שפרסם אותו היה הקובץ הזה שנקרא על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על אהבה. הבנתם את הפרפרזה? מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על זה? פרפרזה על קרבר, וזה השם הזה הוא גם, הוא כל כך, כל כך אופייני לאופן שבו הוא כותב, לאופן שבו הוא מסתכל על החיים. עכשיו, 25 שנה אחרי שהקובץ הזה יצא כאן בישראל, קרבר, אגב, למי שמכיר, יש, יצא סרט פעם, קוראו לו שורטקאטס, תמונות קצרות, שמתבסס על סיפורים שלו. ממש לפני כמה חודשים, יצא בישראל עוד ספר, זה, ששמו מתחילים, שכתב אותו גם כן ריימונד קרבר. עכשיו, מה שמאוד מעניין הוא שזה אותו ספר, אבל לא בדיוק. הסתבר כבר במהלך השנים, היה ידוע שלקרבר היה עורך, איש היה חבר טוב שלו, והיה עורך ש... פתח אותו בעצם אל העולם, הציג אותו אל העולם, וערך אותו במשך רוב שנותיו, לפחות שנותיו הראשונות, שמו היה גורדון ליש. וזה כבר הפכה לעובדה ידועה שגורדון ליש היה עורך, שמאוד עורך, מאוד פעיל בתוך מלאכת העריכה. והספר הזה שיצא עכשיו מתחילים הוא כל הסיפורים של קרבר בלי העריכה של ליש, כמו שהוא הגיש לו אותם. והעריכה היא באמת מאוד אקטיבית. ישנם סיפורים חציים, יש אפילו סיפורים של 3/4 מהסיפור, מבחינת נפח. חלק מהסיפורים, השמות שלהם השתנה. כמו למשל השם הזה. על מה אנחנו מדברים שאנחנו מדברים על אהבה, זה לא השם שקרבר נתן לו. זה השם שליש נתן לו. קרבר קרא לסיפור הזה מתחילים. ואני, שוב, אמרתי לכם, אני נורא אוהב את קרבר, אז איכשהו קיבלתי את הספר, את הספר החדש, התחלתי לקרוא אותו, והתחלתי לקרוא ולהשוות, לחזור גם אל הגרסאות האחרות. ואחד הדברים, יש מקומות שבהם אני אוהב את הכל, אני חייב להודות. גם את החדש, גם את הישן. יש מקומות שבהם אני נוטה יותר אל הגרסה. הנה הגרסה של קרבר, אבל יש לא מעט מקומות שאני קורא, ואני מוצא את עצמי הרבה יותר אוהב את הגרסה הארוכה. אבל לא רק זה. יש הרבה מקומות שבתוך הגרסה הארוכה, יש דברים שבשבילי הם קרבר, אבל הם לא היו במקור. שבעצם במה שאני קורא לו קרבר ואלמנטים קרבריים, מתוך איך שפגשתי את קרבר, זה בכלל היה גורדון ליש האורך. למשל אפילו עם השם של הספר הזה שאני כל כך אוהב, מתחילים. נחמד, אבל על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על אהבה? בואו אני אקריא לכם קטע משם. שמתרחש, יושבים על שולחן שני זוגות אחרי ארוחת ערב, חברים טובים, הגברים שניהם מנתחים בבית החולים, שני זוגות שנמצאים בסיבוב השני, כמו שקוראים לזה בחיים, זוגיות השנייה, והם מדברים על אהבה, והקטע הזה זה רובו מונולוג של אחד מהם. מה מישהו מאיתנו יודע בעצם על אהבה? אני גם כאילו מאמין במה שאני אומר, אם תסלחו לי שאני אומר את זה, אבל נדמה לי שאנחנו רק מתחילים עלובים באהבה. אנחנו אומרים שאנחנו אוהבים אחד את השני, וזה נכון. אני לא מטיל בזה ספק. אנחנו אוהבים אחד את השני, ואנחנו אוהבים חזק. כולנו כאן. אני אוהב את אשתי, ואשתי אוהבת אותי, וגם אתם שניכם אוהבים זה את זה. אתם יודעים על איזה מין אהבה אני מדבר עכשיו. אהבה מינית, המשיכה לאדם האחר, לשותף, כמו גם אהבה לישות של האדם האחר, ההשתוקקות להיות עם האחר, הדברים הקטנים שמרכיבים שגרה של אהבה. אהבה גופנית אם כן, וטוב, נקרא לזה אהבה רגשנית, הדאגה היומיומית לאחר. אבל לפעמים קשה לי להסביר את העובדה שבוודאי אהבתי גם את אשתי הראשונה. אבל אהבתי אותה. אני יודע שכן. הוא חשב על כך רגע ואחר כך המשיך. היה זמן שחשבתי שאני אוהב את אשתי הראשונה יותר מהחיים עצמם, והבאנו לעולם את הילדים ביחד. אבל עכשיו אני מתאהב אותה. פשוט כך. איך תסבירו את זה? מה קרה לאהבה ההיא? האם האהבה ההיא פשוט נמחקה מהלוח הגדול? כאילו אף פעם לא הייתה שם? כאילו היא אף פעם לא קרתה? מה קרה לה? זה מה שאני רוצה לדעת. הלוואי שמישהו יכול היה להגיד לי. וחוץ מזה, אתם, שניכם נמצאים ביחד שנה וחצי, ואתם אוהבים זה את זה, רואים את זה עליכם בגדול, אתם פשוט זורחים מרוב אהבה. אבל שניכם אהבתם גם אנשים אחרים, לפני שהכרתם זה את זה. שניכם הייתם נשואים קודם, בדיוק כמונו. וכל הסיכויים שאהבתם אנשים אחרים עוד לפני כן. אשתי ואני נמצאים ביחד 5 שנים, נשואים 4. והדבר הנורא, הוא, אבל גם הדבר הטוב, החסד המושיע, הוא שאם משהו יקרה לאחד מאיתנו, תסלחו לי שאני אומר את זה, אבל אם משהו יקרה לאחד מאיתנו מחר, השני, השותף, יתאבל במשך זמן מה, אתם יודעים, אבל אחר כך זה שישאר בחיים, ילך ויואב שוב, ימצא לו מישהו אחר, די מהר וכל זה, וכל האהבה הזאת, ג'יזוס, איך אפשר להבין את זה? תהיה רק זיכרון. אולי אפילו לא זיכרון. אז לקרוא לסיפור הזה מתחילים? וככה ריימונד קרבר קרא לו. בתוך המקומות האלה אנחנו מוצאים את עצמנו. איפה אני הזה שאהב? ואהבה היא דוגמה כל כך טובה, כשאנחנו בתוך מקום של אהבה. אין הגדרה יותר טובה למי אני. זה מי שאני. זה יכול ללכת, זה הולך. אנחנו שואלים את השאלה הזאת על עצמנו, אנחנו שואלים את השאלה הזאת על מישהו אחר או מישהי אחרת שאהבו אותנו. למה אני מתכוון כשאני אומר אני? אני רוצה לסיים בשיר של רומי. נשמתי ממקום אחר, בזאת אני בטוח, ויש בכוונתי להגיע לשם לבסוף. השחרות הזאת החלה בבית מרזח אחר. לכשאגיע שוב לאותו המקום, אהיה פיקח לחלוטין, ובינתיים, אני כמו ציפור מייבשת אחרת, יושב בכלוב הזה, קרב היום שבו אפרוס כנף, אך מי הוא זה באוזני כעת, אשר שומע את קולי? מי מדבר מפי? מי מסתכל דרך עיניי? נסיים מדקה של דממה משותפת. זה באוזני כעת, אשר שומע את קולי. מי מדבר מפי? מי מסתכל דרך עיניי?